הנושא של השיחה הערב ידבר על מושג צמא. אני אזכיר, נתייחס אליו, צמא. ואנחנו כאן כבר ביום שלם של מדיטציה. חווים, רואים, נאבקים, מה שנקרא. חשוב לי לומר, להרחיב קצת מהדברים שנאמרו כאן אתמול. המדיטציה מאפשרת לנו, כל התפקיד שלה, היא האפשרות לראות את המציאות, מה שנקרא כהווייתה. לראות את המציאות כפי שהיא. מציאות כפי שהיא, דרך המקום הזה שאנחנו פעם אחר פעם בהתבוננות, פעם אחר פעם למעשה מרחיבים את זכוכית המגדלת, או קצת מלדשים את העדשה אל המקום הזה שנקרא חיים. ולכן עצרנו, ולעצירה הזאת יש הרבה מאוד משמעויות, גם אם בחוויה שלנו לא עצרנו, דרך אגב. גם אם אנחנו יושבים פה וחווים את מה שאנחנו חווים ביומיום, זה לא משנה. יש לי צורה עצרנו. והעצירה הזאת היא המעבדה שלנו. כל מה שמתרחש כאן כרגע. זה לא קשור בהכרח למי אני ומה אני ומאיפה אני בא. כל אחד עצר את חייו, והמיקרוקוסמוס הוא המקום אליו בו אנחנו מתבוננים, איתו אנחנו למדים על המציאות. אין לנו מציאות אחרת. אין לנו מציאות אחרת, וגם, אני חייבת לומר ולהתייחס, גם עם המציאות היום שממנה באנו ביום שישי, ואליה היינו חשופים, כל האירועים של יום חמישי, כל באמת הדלקה, והכאב הגדול, והסבל, מהחוסר הידיעה איפה זה נגמר ומה קרה, זאת גם מציאות, אבל עדיין היא מתרחשת באותה, כן, היא באותה חוקיות של המציאות שמתרחשת אצלנו. זה לא משהו אחר. אין פה מציאויות, כשאנחנו מדברים בתרבות הבודיסטית, בפילוסופיה, זה לא שיש מציאויות אחרות, כי יש איזושהי חוקיות שאני אתייחס אליה בהמשך למציאות. ולכן הזכרתי את המילה אומץ וגם הנחישות של לשבת ולדעת שמה שקורה כאן זה דוגמית של מה שקורה לנו כל הזמן, דוגמית. אנחנו למעשה מתבוננים במה שנקרא טבע הדברים. מאוד ברור לנו כשאנחנו מסתכלים טבע הדברים, כן, כשאנחנו פותחים את העיתון הזה, או כשאנחנו פותחים National Geographic, ברור לנו שאנחנו רואים טבע. ברור שאנחנו רואים טבע, רואים תופעות. מפתיעות, חלקם אנחנו יותר מקבלים, כשאנחנו מסתכלים פה מסביב, זה טבע, עצים, אנחנו, הטבע של עונות השנה, עכשיו מתחילה לנו התווכחות עם הטבע הזה, כי דצמבר ואין גשם, וקורס חנוכה הוא קורס שקר בו ורטוב בו וגשום בו שנים, שפתאום הנה, יש פה משהו אחר, אז, אבל זה טבע. זה איזושהי טבע, אנחנו לא קומים כל יום בבוקר ומתווכחים למה העלה הזה נשר, ולמה הפרח הזה נבל, או, כן, יש איזשהו משהו של, ברור לנו שיש לטבע איזושהי חוקיות. התפיסה שלנו משתנה, הגישה שלנו משתנה כאשר אנחנו מתייחסים לטבע הדברים כאן. פה זה קצת אחרת. כאן קוראים לנו דברים אחרים. כי אם אני אומר לכל אחד ואחת מאיתנו, מה שקרה היום במדיטציה זה בדיוק כמו להיות עץ, שעוברים עליו כל מיני שינויים, או זוחלים עליו זחלים, חופרים בו בתוך המנקרים, יש מי שמקנן עליו, יש עלים שנושרים, יש פירות שמבשילים, זה אותו דבר, זה מה שקורה לנו. פירות שמבשילים, עלים שנושרים, דברים שמחרסמים, הכל קורה. רק אם נחליף כרגע את התפיסה. ולכן זה טבע, מה שאנחנו שמים לב כאן זה טבע, ואל טבע. טבע אנושי, אבל טבע. בתוך ריטריט, וזה שוב אני חוזרת אל הערך ולמפגש, בזכות זה שעצרנו ושמנו בצד דברים שונים, בין אם זה את תקשורת, ואני, כן, התקשורת המילולית, ההתעסקות, הידע שמגיע, בין אם זה ספרים, בין אם זה מעיתונים, בין אם זה במחשב, האוטומט של, נגיד, לאן, הסחות הדעת של אוכל, של שיחה, של יציאה לשתות או לאכול באיזשהו מקום, כל דבר כזה. פה זה בכוונה לא קיים. לא כי אנחנו נוקשים או כי הבודה היה נוקשים. אלא מכיוון שזה מאפשר לנו יותר טוב לראות. זה מחדד יותר טוב את המפגש עם המציאות. לא כדי לאכזב אותנו, אבל זה פשוט כדי שאי אפשר שלא לראות, אי אפשר שלא לחוות, אי אפשר להתכחש. מכיוון שהתעתוע של התכחשות, של אשליה, הוא גם קיים בתוך טבע הדברים. אותו טבע שאנחנו מתבוננים כחלק ממנו, מצוי גם הצד המתעתע, המוסך, המתכחש. אנחנו אולי נדבר, נרחיב על זה בהמשך, באחד הימים, באחת השיחות. בבסיס או במרכז של כל התרגול הזה, איך שכמה שהוא רחב וכמה שהוא התרחב לכל כך הרבה מדינות וסוגים של מדיטציה, הבסיס של הבסיס נקרא מה שנקרא ארבע אמיתות. יש את ארבע אמיתות. שממש יושב במרכז, נוגע בכל דבר. ואני מניחה שלרוחם זה לא פעם ראשונה לשמוע, אבל כל פעם זה טוב, מכיוון שאין רגע שאנחנו כבר מעבר להבנה הזאת. כאילו, אלא אם כן באמת הגענו להערה, וגם שם עדיין המציאות מתקיימת. ארבע אמיתות זה על החוקיות של המציאות שאותה אנחנו שומעים. בה אנחנו חיים. יש איזושהי חוקיות. והאמת הראשונה מדברת על, בדיוק על השאלה ששאלתי אתמול, ככה מי חושש לסבול. ועכשיו אני אשאל מי כאן חווה איזשהו סבל היום. כל מי שלא מצביע הוא כנראה הביישן. והסבל בהגדרה היא לא סבל, זה לא סבל, הגדרה בודיסטית לסבל, עכשיו אני אשאל את זה, מי חווה איזושהי חוויה של אי סביעות רצון? אוקיי. אז זה מה שמראה שאנחנו כולנו, כן, הניסוי הצליח, אבל זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא יכולים לא לשים לב לחוויה הזאת, שיש בנו משהו שהרצון, ערן, שמעתי את ערן הרפז שהוא... לימדתי איתו פה לפני מספר שבועות, והוא אמר את זה נורא יפה, אומר, הרצון שלנו לא שבע. מה זה הדבר הזה שיש לנו איזשהו רצון שהוא לא שבע? אנחנו רק מסתכלים על זה ככה. איזשהו חלק בנו שלא שבע. וזה על כל צעד ושעל, אני לא יודעת אם שמתם לב איך זה כלפי הנשימה, כלפי האוויר, כלפי התנוחה, כלפי הגוף, כלפי המחשבות. המשהו הזה שזה עדיין לא מדויק לו. שזה לא מספיק טוב. אם זה היה אחרת, זה יותר טוב. אבל עצם החוויה של אי-שביעות רצון, על זה מדבר... הבודה דיבר על זה כסבל, שלא יהיה לנו אי-הבנות. מכיוון שאם נסתכל, נחשוב על הבודה, על התחלת הדרך שלו, כשהוא, מה שנקרא, התבונן, והזכית ואמר, אני רוצה לחפש את הקץ לסבל, אז יש משהו בהירות, הוא לא הסתכל על עוני בהכרח וחולי, הוא ראה את זה כמכלול מאוד שלם. המכלול הגדול ביותר זה המכלול של אי סביעות הרצון, אי הנחת שיש לנו בהיוולדות, בהזדקנות, בחולי ובמוות. כמה כל אחד מהדברים האלו גורמים לנו לסבל. וגם כל המעגל כולו כמעגל. כמה יש לנו בהירות או הכרה או הבנה שכל ילד, כל ילד שנולד, כל תינוק כזה, כל ההתפעמות והאם חלק מההתפעמות זה דעת שהדבר הזה גדל, מתפתח, עושה דברים, חווה, תומך, עוזר, הופך להיות אדם באמת משכמו ומעלה, אז גם מתחיל המקום הזה של הזדקנות, של דעיכה, של חולי, ובעצם סוף. סוף של הדבר הזה. על המכלול הזה הבודה הסתכל. זה בגדול האי-שביעות רצון. בקטן, זה מתרחש לנו בכל רגע. כל רעיון, כל רצון שמתפתח בנו בשנייה אחת, יש לו איזושהי התפתחות. יש לו גם סוף. ולכן אנחנו נשארים כל הזמן בחסר. זאת האמת הראשונה, וזה, חשבתי ככה, חשבתי על האמת הזו, הזכרתי באיזשהו ציור שצייר איזשהו בחור שהכרתי, היה נזיר מגלי, הכרתי אותו במנזר בתאילנד, הוא צייר איזשהו איור, אתה אולי אתה מכיר אותו, האיור הזה, והוא מצייר את ה... הוא צייר ככה, אתם רואים ראש של מישהו יושב במדיטציה, והחלק הזה פתוח, ככה רואים את זה, רואים המון ציפורים מצייצות. מלא מצייצות ככה. אתם מכירים את זה מהחוויה שלכם? ציפורים מצייצות? עכשיו, הציפורים המצייצות קשורות לא רק, לא רק לרעש, אלא שהן פשוט רוצות, הן פשוט רוצות משהו. כל אחת מהן רוצה. והציוץ הזה עושה המון רעש. וזה פחות או יותר על עכשיו על ה... מקום, על הגורם, זה הגורם. האמת השנייה היא האמת שמדברת על הגורם לסבל. אם יש את הסבל והוא משהו קיומי, קיים, עכשיו הבודה של כמעט 2600 שנה, ועוד קיים, המציאות קיימת קודם, המציאות תתקיים אחר כך, לא קשור לדת, גזע, מין, לא קשור, זה משהו שהוא built in במציאות שלנו. בעצם הקיום. הגורם לאותה אי נחת, לאותו אי סביעות רצון, זה מה? זה סתם הרצון. זה מעובדה שיש לנו רצון. הרצון הזה, הרבה פעמים מדברים עליו כצמה. אם אני אומרת, כל הציפורים שמצייצות שם, כצמאות, כרוצות משהו, כבלתי מסופקות. כל הזמן. ואיזה סיכוי יש, גם יש לנו איזושהי תפיסה שאם רק, אם רק נספק את הרצון הזה, הכל יהיה בסדר. ואם רק נשיג את זה, ואם רק יהיה שקט ככה, ואם... ותסתכלו רק על הקלע, אם רק עם היום, היום שהיו לכם פה. של איפה, מתי יהיה את השקט, מתי יהיה את השביעות רצון, מתי יהיה את רווחה. זו רק לראות בשיחות הפנימיות שהיו לכם עם עצמכם. מה קורה לנו? אוקיי? כל מה שקורה לכל אחד מאיתנו זה חלק ממציאות, זה לא אישי, מה שנקרא שלי מהבית. זה אנושי. זה... גורף פה לכולנו ברמת החוקיות. כל אחד מאיתנו מדבר על עצמו אחרת, ואולי יש לו רעיונות ושכנועים, ודרך יש לפעמים אזורים שהם יותר כתוקפנים, יש אזורים שהם יותר רכים, אנחנו יכולים לשכנע אותם, אבל זה גורף. וביום יום שלנו, בחיים שלנו, זה הסיפור. זה הסיפור. זה העצמה הבלתי פוסק. ויש שם, שתיתי את הכוס שרציתי, מתעורר רצון למשהו חדש. והאמת היא שהרצונות האלה יודעות להתקיים גם יחד. וזה, אם אני שמחה במה שיש לי, אני מסתכלת החוץ, אני אומרת, אבל פה יש עוד מה לשפר, וכאן יש עוד מה. ואי אפשר לשבת בשקט. אין אפשרות כזו. וגם אם אנחנו מוצאים לנו את הרגע הזה, שאומרים, טוב, אנחנו נשב בשקט. הנה, יש עכשיו, תסתכלו. מה מפריע לנו להיות עכשיו פשוט בשקט ושלווה? מה מפריע לנו? לא צריכים לעבוד, לא צריך להכין אוכל, לא צריך לדאוג לא לילדים ולא לבני, כאילו לא צריך שום דבר, פשוט לשבת. ובתוך המרחב הזה, הפרדוקס הזה עולה. עכשיו, זה לא עולה כדי שאנחנו נתייאש, או כדי שנתאכזב. כדי להראות לנו למה אנחנו לא מספיק טובים, אלא מכיוון שזאת הבהירות, זה מה שקורה כשהזכוכית המגדלת של התודעה שלנו גדלה, מתרחבת. ביום יום אנחנו, כשאנחנו חווים מנחת, אנחנו מוצאים, כל אחד מאיתנו, אם הייתי שואלת מה קורה כשאנחנו באי שקט, מה אנחנו עושים כדי לספק את עצמנו, אז היינו בטח מאוד יצירתיים. וזה באמת יצירתי, יש את מי שיגיד שזה מקלחת חמה, ויש את מי שיגיד שזה סרט, או כמובן מוזיקה, שיגיד ללכת לספר או לעשות קניות. כל אחד מאיתנו, יש לו את הדרכים, איך להשתיק את האי נחת. וזה תמיד מאוד רגעי, ואין בזה שום רע להשתיק את האי נחת הרגעית. אבל יש לנו פה אפשרות לעשות מה שנקרא עבודת שורש, עבודת שורשים. חשבתי על זה קודם, זה כמו עבודת שורשים. הוויפאסנה, פה אני מסירה את הכובע לכל אחת ואחד שאתם עדיין כאן, כי היא באמת אחת המדיטציות היותר קשות, אם לא אפילו קשה ביותר, מבחינת העובדה שאי אפשר, אין לה איפה להסתתר. אנחנו לא נותנים כלים להרגיע. כי כל מה שנראה זה מה שרואים, זה גם הרבה פעמים שהמציאות הזו שורפת, כן, אנחנו נדבר על זה, שמה שנקרא סוטרת האש, המציאות שורפת, מה שאנחנו רואים, מרגישים, זה שורף, זה נורא קשה. והיא שונה מכיוון שאם אנחנו מסתכלים בגדול על סוגי מדיטציות, אז יש מדיטציות, ורוב המדיטציות, אני חושבת, אפילו במזרח, בתוך התרבות הבודיסטית, מתרכזות במה שנקרא, במדיטציה של סמטה, של ריכוז. יש משהו בלטפח ריכוז, והריכוז גורם, עוזר לשקט, עוזר לשלווה, הוא באמת מייצר מרחב מאוד שקט ומוגן בפנים. הריכוז במקרה הזה משול ממש כמו איזה אבן שאנחנו מניחים על עשבים, שאנחנו לא רוצים שיצמחו עשבים. יש עשבים, בואו נשים אבן, כמה שאבן יותר כבדה, אנחנו עוד יותר גם לא יודעים כאילו שיש שם עשבים. ויש ערך לשקט הזה, יש ערך, אבל לאורך זמן, כשמוציאים את האבן, אז העשבים עדיין שם, השורשים שלהם עדיין שם, זה ממשיך לצמוח. הוויפאסנה באה ויותר נכנסת, מכיוון שהיא משתמשת גם בתשומת לב, לא בריכוז, שתי איכויות. אנחנו בעצם מטפחים פה שתי איכויות מגבילות, כן? להביא את הבהירות הזו לתודעה. האיכות של השקט, של הריכוז, ואותה איכות של תשומת לב, של לראות. אוקיי? וכאשר אנחנו רואים את הדברים ומגיעים לעומק שלהם, יש לנו אפשרות להוציא את העשבים האלו מהשורש. ממש מהשורש. לוקח יותר זמן, זה עבודת גננות מאוד, צריך מיומנות. קודם דיברתי עם חווה, היא אמרה לי, חווה זו האחראית פה על האירוע. וואה לי, צריך פה קצת להסב וזה, ואמרת דווקא, אני רואה שעשית יופי של עבודה, אמרת לי, לא, אם, איך היא אמרה, צריך לעבוד עם טוריה, אבל צריך לדעת איך לעבוד עם טוריה, אמרה לי. זה לא כל אחד יודע לעבוד בכל גינה, כל הזמן צריך שיטה אחרת. אמרתי לה, אני מעדיפה בידיים, ובזה עזבתי את התוריה מיומנות. דימוי נוסף שיש לתוך התרגול הזה, זה כמו שהתודעה שלנו היא לפעמים מדומה לביצה. ואם אנחנו באים ויושבים עם ביצה, אז הכל בוץ, יש סוג של בוץ. בבוץ אנחנו לא יכולים לראות מה קורה. גם תובעני וגם לא בהיר בביצה. לכן התהליך של מדיטציה שמביא גם תשומת לב וגם ריכוז, עושה את התהליך של פשוט, אנחנו מאפשרים כרגע לחול לשקוע. זה התהליך של הריכוז, החול שוקע. ניקוי האבק, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים. לא, החול שוקע. וכאשר החול לאט לאט שוקע, המים, יש פתאום הפרדה בין מים לחול. ואז יש אפשרות לאט לאט, גם שהמים הופכים להיות יותר ויותר צולים, גם לראות. לראות מה קיים בקרקעית, מה צף, מה שוחה בתווך. זה הכלי שנקרא מדיטציה. ולכן בויפאסנה, אז יש לנו קודם כל בכלל גם להיות בבוץ. גם להרגיש את החוויה של בוץ. אנחנו יושבים הרבה פעמים ולא ברור לנו מה קורה. יש מין כזה... כן, הכל מהכל, ממישמש, לא יודעים אפילו איפה להתמקם, איפה זה סוג של... אוקיי, אז זה מה שיש כרגע, בוץ, בלבול. אבל כשאנחנו ממשיכים, וזה הערך של ההמשכיות, לאט לאט הדברים קורים, לאט לאט ישנה התבהרות. זה קצת סוטיתי, אני רוצה להמשיך אל הארבע האמיתות. וזאת האמת, האמת הזו של עצמה, של ההשתוקקות, של הרצון, של כן, כל הזמן עוד רצון ועוד רצון, וגם ה... יש לנו לא רק רצונות, זה נקרא גם ההיצמדות, ההיצמדות לרצון. ההיצמדות לרצון זה גם האמונה שאם כן, אנחנו גם נצמדים ומאמינים שרק אם זה יהיה, קשה לנו את זה להרפות. רק אם יהיה לי משהו, כן, יש הגדרה שיש לנו שלושה סוגים של רצונות, השתוקקויות מאוד גדולות. אחד זה שיהיה לנו משהו. הרצון שיהיה לנו משהו, כל דבר. הרצון להיות מישהו, שזה עוד תשוקה מאוד גדולה. והתשוקה השלישית זה הרצון לא להיות מישהו. אני רוצה קצת עוד רגע לחדד את הנושא הזה של האשליה, שאם נשיג כאשליה, כאמונה מאוד עמוקה, שאם רק את זה יהיה ורק את זה יהיה ורק את זה יהיה, שם יהיה שקט. עכשיו, זו תנועה מאוד רצינית שלנו, שאנחנו עסוקים ברוב הזמן פשוט לספק את הרצונות האלו. זה המקום שאני באופן אישי קוראת לו עבדות. ממש עבדות. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו, זה כמו כן, לספק את כל הציפורים האלה, כמה אנחנו עסוקים ביום יום, בכל רגע ורגע, לספק את אותם רעיונות שעולים בנו, אותם מחשבות, אותם פתאום... עכשיו, זה מזמינה אתכם לתשומת לב. תשומת לב. המבנה של ריטריט הוא מאוד תומך בלראות את זה, מכיוון שהוא מאוד מובנה. מאוד מובנה. וכאשר יציאה מהמובנות, תשים את זה, זאת ההזמנה. מה שמזמין אותנו, תראו מה קופץ שם. בין ישיבה להליכה, מה קורה לנו? מה קורה במהלך ההליכה? מה קורה שפתאום נגמרת לי המדיטציה, ואנשים אומרים, פתאום נגמר לי. עכשיו, מה שם? מה שם קורה? זה החקירה, זה המקום שבו אנחנו יכולים להבין יותר את טבע הדברים. האמת השלישית היא סוג של בשורה, סוג של איזושהי, באמת זה מה שהבודה יצא לחפש. וזה גם מה שהוא מצא, בשונה מכל המורים שהיו לפניו. זה את הפסקת הסבל, או צמצום הסבל. ישנה אפשרות מכאן, ניבנה או נירוונה, ישנה אפשרות לצמצם את זה. ולא בעוד כמה חיים, few lifetimes, כאילו יש אנשים אומרים, טוב, נו. לא, לא, כאן, עכשיו, אתם לא מאמינים, ממש כרגע. ממש כרגע. נשמע את הציפור מצייצת ונגיד לה, אוקיי, אני רואה, אבל אני כמו עסוקה כרגע, אני לא הולכת להביא לך עכשיו את הרצון שלך. זה כל כך כרגע, אין לנו, זה פשוט מדהים כמה אין לנו מושג, שזה קורה מרגע לרגע. זה נראה משהו ככה, אנחנו שמים את זה ואומרים, יום אחד, שיהיה לי זמן, שיהיה בשאר רוח, שיהיה לי את הכוחות, לא, זה קורה בכל רגע. כי הסביעות רצון קורית בכל רגע. הסביעות רצון קורית בכל רגע. הרצונות שלנו מרגע לרגע כל הזמן. ולכן זה עכשיו. מה שנקרא, לא מחר כך. עכשיו. הפסקה. ההפסקה הזאת, אנחנו גם קוראים לה כיבוי הלהבה. וברצונות שלנו, כאילו הסיפור של הרצון, זה כמו כל פעם שיש רצון, בגלל זה אני אומרת על ההפסקה, וכאילו שאנחנו, יש לנו איזושהי אש ששורפת אותנו בפנים, איזושהי מדורה, וכל פעם אנחנו זורקים לה עוד איזושהי, זורקים לה עוד חתיכת איזושהי עץ, ככה, קרש, משהו, מזינים את המדורה, שאחר כך אנחנו נשרפים ממנה, כי הנה אחת היא פה, היא לא שם, פה. ולכן כל פעם שאנחנו ממשיכים להזין את המקום הזה, אנחנו בעצם באותו מעגל סגור. כן, רגע אחד של להגיד, הפעם לא. רגע אחד של בהירות. עכשיו, זה לא כל כך פשוט מכיוון שזה רגע חמקמק. רגע חמקמק. אנחנו כל כך מזוהים עם הרצון שקשה לנו לראות אותנו כעבדים של הרצון. הוא יותר מזוהים עם, עם החלק הרוצה. אז ישנה אפשרות להשתחרר מהמקום הזה של אי נחת, של אי סביות רצון. ישנה אפשרות להפסיק את מה שנקרא state of mind הזה, ההוויה הזאת. ישנה אפשרות, זה מה שאנחנו באים לעשות כאן. זה מה שאנחנו באים לעשות כאן. וההפסקה הזאת, הצמצום, ההתחלה של צמצום, זו תנועה פנימית, זו תנועה שאנחנו צריכים לעשות. זו תנועה שאנחנו צריכים לעשות. אם בסבל זה קודם כל בכלל לראות אותו, כן, לזהות, לחקור לעומק מאיפה הוא מגיע, שזה האמת השנייה, האמת השלישית היא תנועה, היא כבר ממש יש בעשייה. הפסקה. פשוט הפסקה. משהו שעוצר את האוטומט, את ההרגל, בין הגירוי לתגובה. בין הגירוי עולה רעיון, עד לתגובה של ללכת ליישם את הרעיון, יש איזושהי הפסקה, משהו שעוצר. החופש, אנחנו מדברים על חופש או שחרור, מסבל או מאי שביעות רצון, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לחוות, לדוגמה כאב. כי כאב זה חלק ממה שיש בחיים. זה לא שאם אני אהיה אדם חופשי, אני לא אחווה את הכאב הפיזי. אבל משהו בגישה שלי אליו ישתנה. זה לא שאני אהיה בקהות חושים כלפי מוות או כלפי חולי. בסבל שקורה בסביבה. אבל אני לא אסבול, אני אכאב. וההבדל בין כאב לסבל הוא מאוד גדול. הפוטנציאל של להיות עם כאב כפי שהוא, לעומת להיות בסבל, בסבל יש את התנועה של ההיאחזות, של ההיצמדות, של החוסר היכולת שלנו להרפות. להרפות מהרעיונות, להרפות מהרצונות. זה יושב בשורש מאוד עמוק של הפילוסופיה הזו, של התרבות הזו, של מה שיש לתרבות הזו להציע לנו, ללימוד של הבודה, מה שיש לו להציע לנו. אנחנו לא מכירים את זה, אני חשוב לי מאוד לומר שאת האמת השלישית, אם את האמת הראשונה והשנייה אנחנו עוד יכולים להכיל אינטלקטואלית אולי, וגם יש לנו חוויות כאלו ואחרות מחיי היומיום שלנו שזה קורה, מכיוון שאין מה לעשות, ככה המציאות אחרת היינו כל הזמן בסבל. יש משהו, ויתורים קטנים שאנחנו עושים, שחרורים קטנים. האמת השלישית היא לא ברורה, מכיוון שזה סוג של איזשהם מים שצריך ללמוד לגעת בהם. זה לא משהו שאנחנו יודעים. את המילה נירוונה, גם בספרות שמנסים לתאר אותה, לא יכולים להגיד מה היא כן. הרבה פעמים מתארים אותה דרך מה היא לא. כי זו חוויה שאין אותה, אפשר לשים אותה במילים. מה זה המקום הזה של חופש מוחלט? ואיך זה מרגיש בכלל? או מה התנועה שצריך לעשות? Okay. אבל אנחנו כן יכולים מרגע לרגע להתחיל לפתח את אותה מיומנות שקצת הזכרתי אותה הבוקר, המיומנות הזו של לוותר, של לשחרר. כן, זו מיומנות, זו ממש תנועה. זו ממש תנועה. זה לראות את אותה מחשבה שבאה, כן, נגיד במדיטציה, אותה מחשבה שמגיעה שמאוד מפתה אותי. נורא מעניינת אותי. אני בטוחה שאם אני אגמור לחשוב אותה, וואו, כל הבעיות שלי יסתיימו, או לפחות של העולם, כן? אני אמצא את... יש לנו כל מיני כאלו. אני קצת מפריזה, אבל יש לנו את זה בקטן. והקושי רגע אחד לעשות, אוקיי, להרפות ממנה. זה, זאת התנועה הזאת. התנועה הזאת. ההתעסקות עם מה שלא נעים. הוא כמה אנחנו, כשעולה חוויה לא נעימה, כמה היא מעסיקה אותנו. בין אם זה כאב ובין אם זה גירות ובין אם זה זבוב שמזמזם או יתוש, כמה זה מעסיק, כמה זה לוקח מהמרחב שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה פשוט להרפות. הזבוב ימשיך לזמזם, הכאב ימשיך לקעוב, אבל כאן יקרה משהו אחר במערכת היחסים. אני חושבת שהיום אמרתי כאן למישהי, ואני יודעת שזה תמיד נשמע מוזר, שרגל רדומה היא לא כואבת. אתם יודעים את זה? כן. ויעל כבר יודע. אז אני יודעת כמה דמעות צריך עד שאנחנו מבינים את זה, עד שאנחנו מוכנים להיות עם רגל רדומה. כי כמה סבל יש לנו כשמשהו קורה בגוף, הרגל רדומה. היא פתאום לא מה שאני מכירה, אני פתאום משהו אחר. ומה קורה ביחס שלי למקום הזה? שהגוף פתאום הוא לא כמו שאני רוצה אותו. אני בעבר זיהיתי שם הרבה מאוד עלבון. כשהתחלתי לתרגן, זה נורא העליב אותי, אז בכיתי. פשוט נורא, גם כאב לי, אבל זה גם קצת העליב אותי. שאני לא מצליחה להסתדר עם התנוחה הזאת. ולאט לאט משהו משתנה. משהו בגישה משתנה. וזה כמה שאנחנו נלמד את התנועה, כמה שנפתח אותה, שנסכים. צריך הסכמה. צריך פה הסכמה לוותר. צריך הסכמה לשחרר. האמת הרביעית, היא מדברת על... האמת הרביעית זאת הדרך. זאת אומרת, אם האמת הראשונה זה סבל, האמת השנייה גורם, האמת השלישית הפסקה או צמצום הסבל, האמת הרביעית מדברת על, על הדרך. איך עושים את זה? איך עושים את זה? והאמת הזו מחולק, אני לא אדבר, זה נקרא דרך של שמונת הנתיבים או דרך כפולת השמונה, שבגדול היא מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון מדובר על סילה. סילה, קצת יונתן דיבר ואני ארחיב עכשיו. סילה זה החלק של האתיקה הפנימית, סוג של מוסריות. מוסריות. וזה פונה אל המקום של המצפון. בידיעה שבכל אחד מאיתנו יש רגישות ורגשות, וסוג משהו של מצפון, לא, כן? של איך אנחנו... דואגים לא לפגוע בעצמנו ובסביבה. אין הבדל אם אני פוגע בעצמי, אבל עדיין התנועה של פגיעה. ומשהו באורח החיים שלנו, כאורח חיים שלא פוגע, עם כוונות של ללא פגיעה. זה נמצא ממש בבסיס של התרגול הזה. מכיוון שאנחנו פה יושבים ואתם רואים שאין לאן לברוח. מחשבות באות או רגשות, יש פה משהו, והידיעה של עד כמה אם פגעתי או עשיתי משהו, אני עושה באורח החיים שלי, בכלל אורח החיים שלי, סיפרה לי אחת המורות, שפעם פתחו באחת הקבוצות שלהם, דיברו על אורח חיים נכון, שזה חלק מה... או התפרנסות נכונה, אחת מה... מהשמונת השלבים האלו, הדרך, מהדרך הזו. ודיבר מישהו בקבוצה שאמר, אני עובד בחברה שבאופן קבוע, כל מה שהם עושים, הם מרמים את הלקוחות. עכשיו, תחשבו על התודעה הזאת, שכל היום עסוקה בלרמות את הלקוחות בשם הבוסים, ובערב נגיד באה לשבת במדיטציה. אוקיי? רק לחשוב איזה... איך יכול להיות השקט שם? כי זה שקט הרבה יותר עמוק. אז אפשר לקחת את זה עוד הרבה מאוד, להרבה מאוד רבדים, ולכן המוסריות, אם אני פוגע, לא יודעת, באשתי, בילדים, בבן הזוג שלי, באופן קבוע. פגיעה מילולית, דיבור שהוא פוגעני, דרך אגב, גם לעצמי באופן קבוע, ירידות הפנימיות האלה של... כן. גם את זה, יש משהו בבסיס, כבסיס רחב, כמה שאנחנו רוצים להרחיב יותר את הבסיס, זה הבסיס של המוסר, של, של המקום של התנהלות מתוך כוונה לא לפגוע. זהירות לא לפגוע. לא כי מישהו יחזיר לי, אלא כי אני אחר כך נושאת את האי שקט הזה בתוכי. את ייסורי המצפון. אמרתי שזה בסיס, וזה בסיס מאוד רחב ששומר עלינו לאורך זמן. אני אומרת אורך זמן, זה הווה ועתיד, מכיוון שאנחנו אולי לא מדברים על זה, אבל יש גם את המושג הזה שנקרא, כן, סיבה ומסובב, נושא של קרמה. לכל פעולה שלי יש איזושהי תוצאה באיזשהו מקום, ולכן אם זרעתי זרע שהוא זרע מה שנקרא טוב, בריא, זרע שהוא מועיל, אז הפירות יהיו בהתאם. אם זרעתי זרע שהוא רקוב או קצת מתולה, אנחנו, זה מה שאנחנו בסופו של דבר, אלו הפירות שאנחנו אוכלים באופן אישי. אנחנו, זה לא כדי להכניס את עצמך לאיסורי מצפון, אבל רק להיות ערים שכל מילה שלנו, כל דיבור שלנו, כן, כל מעשה וכל מחשבה, יש לה, הם לא רק שלנו, הם יש להם את הנטייה לצאת החוצה מאיתנו. זה כבר משהו שמתרחב. אז אנחנו יכולים רק לשים לב לזרעים של כוונות טובות. על זה לפעול, מתוך המקום הזה לפעול. זה הסילה, זה המוסר. סמאדי זה החלק שקצת הזכרתי שדיברתי על ריכוז ותשומת לב. אלה הכלים שלנו. הריכוז, הבהירות, זה גם מביא חדות לתודעה. כדי לעצור את הגלגל הזה שכולנו חלק ממנו, כן, של גירוי ותגובה, הריכוז יש לו תפקיד. לתשומת לב יש תפקיד. לראות, אופ, 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 הנה. כן, עוד רצון עולה, והנה. עוד סבל מתחיל ושם אפשר לעצור. לכן צריך את שניהם. זאת המדיטציה. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם מפתחים מאוד את החלק שנקרא, כן, בתוך הגלגל הזה, שמונת השלבים, החלק של הסמאדי, של תשומת לב, של מודעות, של עירות, של ריכוז. תוך זה יש גם מאמץ, כן, אנחנו כל פעם מביאים את עצמנו לאיזשהו מאמץ. האחרון חביב בתוך השלישייה הזאת נקרא פניה. פניה זה חוכמה. ולמעשה, זאת אומרת, אם הדרך היא המוסריות, המדיטציה והפניה, שזה החוכמה, זה החוכמה כבר באמת שמתחיל לראות את כל ארבע האמיתות. זה החוכמה כאשר המציאות מתבהרת לנו ואנחנו מבינים ברמה עמוקה. כמו אם אני אוחזת גחל, באיזה מהירות לעזוב אותו מיד, או אפילו לא לחזיק אותו מראש. אותם דברים ששורפים אותם. זה כבר חוכמה. זה מאפשר לנו להתבונן על המציאות בזווית מפוקחת. לא מותנית. לא לפי ההרגלים שלנו. לא לפי מה שסיפרו לנו, באמת מפוקח, בראיית הדברים כפי שהם, מה שהזכרתי. זו חוכמה. זה היכולת לראות את העצמה, יכולת לראות את ה... כן? זה יכולת לוותר. יכולת לראות את הסבל, את הגורם לסבל ואת הצמצום בבת אחת. ואני רוצה לומר לכם מניסיון, זה קורה. יש מצבים שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, פשוט רואים את זה, רואים את החוקיות בבת אחת, לפני שאנחנו נכנסים לשם אפילו. אני רוצה לסיים ולומר שהתרגול הזה לא מבוסס על אמונה בבודה. אבל הוא כן מבוסס על האמונה שאפשר להשתחרר מסבל. האמונה שאפשר לחוות, ואתה יודע, אני לא אלך לסבל, אני אומר שאפשר לשנות את איכות החיים שלנו. וכרגע, כרגע, על זה זה מבוסס. כל השאר קורה לבד. היופי בדרך הזו, שהיא לא קשורה מאיזה מסורת באתי ומאיזה תרבות באתי, היא קשורה לעובדה שאם אני הולכת בה, היא מראה לי את עצמה. לגמרי. היא פשוט מראה לי את עצמה. אם אני מוכנה להיות בה, היא תראה לי את עצמה. גם אם אני אלך לאיבוד בתוכה, כן? וללכת באיבוד, אתם יודעים איך אני יודעים שאנחנו הולכים לאיבוד? את מה זה ללכת לאיבוד? אנחנו חווים סבל. זאת אומרת שפספסנו משהו שם ברח, כן? אנחנו פספסנו משהו. קצת אנחנו נוטים ימינה, נוטים שמאלה, אבל הדרך האמצע מראה לנו את עצמי. אז אני, זאת ההזמנה, זה המקום שלנו. לאפשר לדרך להראות לנו, לאפשר לעצמנו לראות, להסכים לראות, ולזכור שזה כאן ועכשיו, זה בכל רגע, הפוטנציאל מצוי בכל רגע. ובין עם הרפאיות קטנות, הרפאיות גדולות, אבל באיזשהו מקום צריך לפתח את השריר. אז זה מה שאנחנו עושים, מפתחים את השריר הזה, כי ברגע נתון כשהוא פתאום פועל או מופעל, זה יכולה להיות ברכה גדולה. תודה רבה על ההקשבה, בואו נשאר.